צהריים טובים, שלום לכולם.
זה תוצאה של שלג?
מה? כן.
אוי, אוי, אוי. ממש לבד. גרס יש לרב. נכון לשלג?
טוב, היה לנו שבוע של הפסקה, בעקבות השלג, אז קצת נרענן את הדברים שעסקנו בהם בשבוע שעבר, ונוכל להתקדם קדימה. מה?
לפני שבועיים,
כן, נכון. דיברנו על כך שהפרק הראשון שלנו, פרק הראשון במסילת ישרים, בביאור כלל חובת האדם בעולמו, זה בעצם התורה שעליה מדובר בברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שזה הבסיס של כל סולם העלייה שאנחנו עסוקים בו. שאדם צריך לברר לעצמו, דבר ראשון, מה חובתו בעולמו, בשביל מה הוא קיים, בשביל מה הוא חי, מה המגמות שלו, מה ערך החיים שלו, ורק מתוך הבירור הזה לבוא ולהתחיל להתנהג באופן מעשי. התעכבנו בפעם הקודמת מה זה שיש חובתו, יש מבטו ומגמתו, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, אני לא רוצה לחזור עכשיו על כל הפרטים, אבל העיקרון הוא שהבירור שאנחנו צריכים לעשות לפני כל עבודה מעשית, הוא נותן לנו שתי עניינים עיקריים, וזה הרחנו בשיעור שעבר. א', הוא מגביר את המוטיבציה של כל העשייה שלנו, ככל שאנחנו יותר רוצים את הדבר, אנחנו יכולים להתגבר על כל המינים שמעכבים. והדבר השני שקצת דיברנו היום, עוד נרחיב בזה, ככל שאנחנו מבינים יותר את הערך של המעשים שלנו, את הערך של הפעולות שלנו, כך הערך שלהם הוא גדל. לא דומה אדם שעושה מעשים טובים, מעשים של חסד, מצוות, ולא מבין מה הערך שלהם, לבין אדם שכן מבין. ההבדל בין אדם לחברו, בין תלמיד חכם גדול לאדם פשוט, כמונו, זה בהבנת הערך של המעשים. ככל שאתה יודע יותר מה הערך שלך, מה הערך של המעשים שאתה פועל, מה ההשפעה של זה, כך הערך של המעשים הולך וגדל. הזכרנו בתחילת השיעור הקודם, שבעצם עכשיו הרמח"ל מביא לנו שלוש הסברות רקע, שהן בעצם התשתית של כל העבודה של הספר. הסברה אחת שהיא מתאימה לעבודת הצדיק, הסברה שנייה שבאה לאחריה מתאימה כעבודת רקע, כאופק החיים של עבודת החסיד, והסברה השלישית שמתאימה לאדם הקדוש. היום אני רוצה נקרא קודם כל באופן כללי את כל הרקע של ההשקפה של האדם שעומד בעיניו של האדם הצדיק, וננסה להתמקד בנושא אחד מאוד מאוד מרכזי. אני לא מניח שנגמור את כל ההקדמה היום, אבל לפחות בנושא אחד מאוד מרכזי. אז נתחיל שוב את הפרק הראשון, את הפסקה הראשונה שהיא נוגעת לעניינו, כדי לקבל קצת את הפרספקטיבה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו החכמים זיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי הוא, העולם הבא, הנברא בהכנה מצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו חכמנו זיכרונם לברכה במסכת אבות, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי האמצעים האלה. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. עד כאן, זה בעצם כל ההשקפה, כל המבט שצריך לעמוד בעיני כל אדם שרוצה להיות צדיק. מהפסקה הבאה, כשתסתכל עוד בדבר, שזה העמקה נוספת, זה כבר מדרגה עוד יותר גבוהה, ואחר כך יש מדרגות עוד הרבה יותר גבוהות שנגיע אליהן, בעזרת השם, נתבונן. אני רוצה היום להתבונן על הדבר היסודי הראשון שאומר לנו כאן הרמח"ל, מה תכלית כל האדם עלי אדמות. דבר מאוד מאוד מוזר. תכלית האדם, הנה מה שהורונו החכמים זיכרונם לברכה, שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. מה זה הדבר הזה? מה זה להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו? טוב, אז כבר, קודם כל כבר אני נגיד, נתחיל לומר כרקע לכל הדברים שלנו, שהדברים פה מאוד מאוד עמוקים. אמרנו גם בשיעורים הקודמים שהרמח"ל ביסס את כל הספר שלו בין הספרים האחרונים שהוא כתב על כל תורת הקבלה שהוא כתב, וודאי כל מילה כאן מדוקדקת ועמוקה, ואנחנו לא נרד עד סוף עומקם של הדברים, אבל ננסה קצת לגעת במשהו שיהיה לנו איזשהו קנה מידה, איזשהו פרספקטיבה.
על מה הוא ביסס את הדברים?
הכל על תורת הפנימיות, תורת הקבלה שלו, זה מהספרים האחרונים שהוא כתב אחרי שגזרו עליו ואסרו עליו לכתוב כספרי קבלה, אז הוא הכניס את כל תורת הקבלה שלו בצורה נגלית בספר הזה, אבל רמז פה לדברים שכתובים בהרבה מספריו האחרים.
סליחה?
כן.
גזר עליו שאסור לכתוב את
כספרי קבלה? זה בשיעור הראשון, דיברנו על זה, החכמים שבאותם דורות.
אוקיי, בסדר.
בהזדמנות אפשר להרחיב. אז קצת להתבוען, מה פירוש הדבר להתענג על... כל עבודת השם שלנו זה כאילו לעשות כיף, ככה כתוב פה, לעשות חיים. בעצם כל מה שאנחנו עושים בתורה ומצוות זה עושים חיים, באמת אנחנו עושים חיים. השאלה איזה חיים אנחנו עושים. יש חיים שיש בהם יראת שמיים, חיים שאין בהם יראת שמיים. יש חיי נצח ויש חיי הווה. כל עבודת השם היא באמת לעשות חיים אמיתיים, ליצור חיים. תכף נתבונן, נבין באיזה חיים אנחנו מדברים. אבל מה פירוש להתענג? להתענג, כאילו כשאנחנו שומעים את זה במובן הראשוני, אנחנו מייחסים כל מיני תענוגים שאנחנו מכירים בעולם, וזה לא נשמע לנו כל כך מובן לייחס תענוג להתענג על השם. בכלל, זה נשמע גם משהו קצת אגואיסטי, כאילו אני, כל עבודת השם בסופו של דבר חוזרת אליי, מתנקדת אליי כדי שאני אוכל להתענג. הרמח"ל אומר לו, תדע לך, התענוג הכי גדול שיש בעולם זה להתענג על השם. אז אדם אומר, שמע, למה לעשות תענוגים קטנים? חבל, יש תענוג הכי גדול, אפשר להתענג, אז אם אתה באמת רוצה להתענג, בוא, תן זה בית המדרש, תלמד תורה, תקיים מצוות, תגיע לתענוג הכי גדול. האם כל עבודת השם באה כדי לספק לנו את התענוגים שלנו? מה חז"ל התכוונו שכל מטרת האדם עלי אדמות זה להתענג על השם? שתי ביטויים, להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. מה זה ההנאות האלה? מה זה התענוגים האלו שמדברים חז"ל? אז בשביל זה ננסה קצת, כמה שנוכל, להתבונן קצת במושג מה זה תענוג בכלל, מה זה הנאה, ואחרי זה נראה איך זה שייך לעבודת השם שלנו. קודם כל, המושג של תענוג על השם, הרמח"ל לא המציא אותו. יש לו מקורות בתנ"ך, מי שיודע, מופיע בפסוקים. איך? התענג על השם, נכון, אנחנו אומרים, אני חושב את זה כל... נכון, אנחנו אומרים את זה כל שבת. אז תתענג על השם וירכבתיך על במותי הארץ, נכון? ככה ישעיהו אומר, פסוק מישעיהו, זה מי ששומר שבת. אם תשמור את השבת, אז אומרים הפסוקים בישעיהו, תגיע למדרגה של להתענג על השם. זה המדרגה שאפשר, תכף נדבר עליה קצת על השבת, יש יכולת להתענג על השם. בספר תהילים, פרק ל"ז, פסוק ד' כתוב, והתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. באיוב כתוב, כי אז על שדי תתענג ותישא אל אלוק הפניך. רואים שהמושג התענגות על השם, על השכינה, על הקדושה, הוא מופיע הרבה מקומות בחז"ל. ובספר יצירה, שמיוחס לאברהם אבינו, מופיע שם ביטוי מפורסם, שאין בטובה למעלה מעונג ואין ברעה למטה מנגע. דהיינו, הטובה הכי גדולה שיש בעולם, הכינוי שלה זה עונג, הרעה הכי גדולה שיש בעולם זה נגע. ואם תשימו לב, זה אותם אותיות, רק שהן מתחלפות. עונג ונגע זה מתחלף. הצרת, האדם שהוא הכי טמא בכל התאומות שיש, זה אדם שדיבר לשון הרע ויש לו צרת, אז זה בתורה נקרא נגע, נגע צרת. המדרגה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה זה עונג, להתענג על השם. תכף ננסה להבין מה זה להתענג על השם. מה זה בכלל המושג של תענוג? אנחנו בעברית המודרנית שלנו, אנחנו מבלבלים בהרבה מילים שהן כאילו נראות לנו נרדפות, אבל בעצם יש להן משמעות שונה, קוראים לתענוג, הנאה, שמחה, אנחנו מייחסים אותם לאותה משפחה, אבל בעצם בלשון הקודש לכל מילה יש משמעות אחרת. נתבונן רגע על המושג עונג למשל לעומת שמחה. עונג, בהרבה, יש הרבה מקורות שמבטאים את זה, זאת חוויה פנימית שאדם עובר בתוך עצמו. חוויה של התכנסות פנימה, שכל כולו של האדם מרגיש איזושהי התרוממות, איזושהי, אי אפשר לבטא אותה במילים, אבל איזושהי חוויה של הריגה פנימית. המעלה של העונג זה שלא חייבים, או בדרך כלל לא רואים אותה כלפי חוץ. אדם שבאמת מתענג בתוך תוכו, לא חייבים לראות עליו, יכולים לראות אדם רגיל יושב, הוא מדושן, עונג, וכל כך, כל כך טוב לו בתוך עצמו, לעומת מדרגת השמחה, שזה לא כך. שמחה זה מצב של יציאה החוצה, התפרצות כלפי חוץ. אתה רואה אדם רוקד, אדם שר, אדם מחייך מאוזן לאוזן, אתה יודע שהוא שמח. שמחה זה ביטוי של חוויה פנימית טובה שיוצאת כלפי חוץ. עונג זה בדיוק הפוך, זה התכנסות פנימית שאדם, אפילו הייתי אומר, אדם חש איזה מילוי פנימי כל כך גדול שהוא נוגע, הוא פתאום חש נגיעה בשורש של החיים שלו. הוא מרגיש איזושהי נגיעה במקום כל כך כל כך עליון. אני מניח שכל אדם בחיים שלו יכול לעבור את זה לפעמים פעם בחיים, פעמיים בחיים, או לעתים נדירות איזושהי חוויה רוממה שהוא לא יודע גם לפעמים מאיפה היא באה לו, אבל היא איזושהי התרוממות שהוא פתאום מרגיש שהוא מתבונן על הכל מאיזושהי צפייה אחרת, לא מהמקום הרגיל שכל בני אדם נמצאים. בעצם ניתן את זה משל רק אולי מעין הדבר, כמו שאמרנו, שירה או ריקוד זה ביטוי של שמחה. אבל יש לפעמים מצב שאדם שומע איזשהו ניגון, שומע איזה שיר, הוא עוצם עיניים, הוא לא מבטא שום דבר, הניגון הזה, השיר, עושה לו איזשהו פריטה.
ניגון שבלב.
ניגון שבלב, בדיוק. פורט על מיתרי הלב, הוא מרגיש איזשהו עונג פנימי, שהוא לא בא לידי ביחוד. יכול להיות שאנשים מסביבו נמצאים, שומעים את אותה מוזיקה, לא עושה להם כלום, אבל הוא מרגיש בתוך תוכו איזושהי התעלות פנימית, ואף אחד לא רואה את זה, זה רק הוא בינו לבין עצמו. מצב של עונג זה מצב של התכנסות פנימית לגעת בשורש של החיים שלנו. זה מצב של איזושהי נגיעה שלי בעצמי. כל הזמן אנחנו נמצאים, רוב הזמן של החיים שאנחנו נמצאים במעטפת של האישיות שלנו. יש לי יכולת לבטא את עצמי בדיבור, במחשבה, במעשים, אבל מי זה האני שמבטא את עצמי? אנחנו לא יודעים. יש זמנים מסוימים שהעונג מאפשר לנו להיפגש עם עצמנו, אפילו אנחנו לא יכולים לבטא אותו כלפי חוץ, אבל אנחנו יכולים לגעת משהו בנקודה הזאת. עד רבה, ככל שהנקודה הזאת לא יכולה לבוא לידי ביטוי, כך אנחנו יותר באמת מחוברים לעצמנו, מחוברים למקום כל כך פנימי שבעצם אי אפשר לתרגם אותו. למשל, חז"ל מאפיינים את ההבדל בין שבת לבין המועדים, שבמועדים יש מצוות שמחה, בבשר, ביין, בבגדים, בתכשיטים, בכל מיני אמצעים להביא לידי הוצאה מהפנים אל החוץ את החיים שלנו, לעומת שבת, שזה מצב של עונג. בשבת יש עונג שבת. בשבת הכל מתכנס פנימה. החוויה של העונג זה חוויה של התכנסות פנימית לעומת השמחה שזאת היציאה כלפי חוץ. בעצם התענוג זה איזשהו שעשוע פנימי שאדם השתעשע עם עצמו, שהוא מצליח לגעת באיזשהו מקום כל כך עמוק שרוב הזמן הוא חסום ממנו. אפשר לומר שכל מצב של סיפוק, אולי גם עוד מעט נדבר גם כשנדבר על הנאה, הרבה הנאות יכולות להביא לאדם עונג, הרבה מעשים טובים שאדם עושה וממלאים אותו בסיפוק ונותנים לו איזו תחושה של מלאות, הם בעצם נותנים לו תחושה של תענוג. כי תחושת העונג היא איזושהי חוויה שאני חווה את עצם החיים שלי שבעצם הם מלאי משמעות. כשאדם מרגיש שיש משמעות גדולה לחיים שלו, זאת חוויית תענוג. וכל סיפוק שאנחנו עושים, עזרנו למישהו שמאוד היה זקוק לעזרה, סעדנו מישהו, ואנחנו מרגישים סיפוק, מרגישים טוב שעזרנו לו. בעצם העומק של הסיפוק זה זה שאני מרגיש שאני בעל משמעות. זה שעשיתי פעולה בעלת משמעות מוודא לי שאני אדם משמעותי, שאני אדם חשוב, ולכן אני מרגיש כל כך טוב בזה שיכולתי לעזור לאדם אחר. מה העונג הכי גדול שיכול להיות לאדם עלי אדמות? וזה אני רוצה לנסות קצת להתקרב למה שאומר לנו הרמח"ל, מה זה התענוג הכי גדול מכל התענוגים שיש. אמרנו, כל תענוג שבעצם אדם חווה אותו, גם כל הנאה כלול באיזשהו תענוג, מבדת לאדם שהוא חי ויש לו משמעות. הנה, תראה, אני חווה איזושהי הרגשה טובה. אז החוויה היא חוויה שהנפש שלי מצליחה להרגיש את עצמה דרך אותה חוויה. מה החוויה הכי עמוקה שבעצם כל אדם מנסה לחוש אותה, מנסה להרגיש אותה, אולי גם דרך כל ההנאות ודרך כל התענוגים, אבל יש חוויה אחת שאני חושב שהיא הכי משמעותית לאדם, לפעמים אפילו לא מודע שהוא מחפש לה. החוויה הכי חשובה לאדם זה שלפעמים יש בתוכו ספק שמקרסם בתוכו. האם באמת זה שאני קיים בעולם זה כל כך משמעותי? אם אני לא הייתי בעולם, מישהו היה מרגיש אותי? מישהו היה מרגיש? הייתי חסר? היו שואלים איפה פלויני? למה הוא לא נמצא פה? איפה רינה? איפה דינה? איפה שלמה? איפה? כאילו, הייתי מורגש אם לא הייתי חסר? אולי אני סתם נמצא בו בעולם. החוויה של הסתמיות שאני נמצא בו, נכון, ברור אותי. אני כבר נמצא בעולם, אבל אולי יכולתי גם שלא להיות פה. הספק הזה שמקונן בליבו של האדם, שאולי, אני משתמש בלשון הקדמונים, אני בעצם לא מחויב המציאות, אני רק אפשרי המציאות. יכלו לברוא אותי, יכלו גם לא לברוא אותי. ממילא זה שנמצא בעולם, אני לא כל כך משמעותי. כי אם העולם היה יכול להסתדר בלעדיי, אני גם לא כל כך ממלא ערך חשוב. התענוג הכי גדול של האדם זה לוודא שבעצם אי אפשר היה לוותר עליו. הוא מחויב המציאות כביכול כמו שהקדוש ברוך הוא מחויב המציאות. נכון, אבל זה אנחנו יודעים את זה בשכל. רוב האנשים בהכרה שלהם לא חווים, בהרגשה שלהם לא חווים את זה. אדם שעוברים עליו כל מיני, נכון, הילדים אומרים את זה, מה זה, יש פתגם כזה של הילדים, מה זה יום הולדת? אותו היום שהתברר שהעולם לא יכול להיות בלעדיך. זה היום שיולידו אותך. ומה זה הפוך? היום שהסתלקת מעולם, היום שגילו שאתה כבר מיותר פה. אז זה אנחנו יודעים את זה בשכל, בהכרה, בחוויה, תענוג זה חוויה רגשית. בחוויה הרגשית הרבה מהאנשים שנמצאים או בדיכאון או בתחושה של סתמיות והם חווים את העולם כסתם ובעצם הרבה מאוד פעמים מרגישים שהם לא מבינים מה המשמעות של החיים שלהם. בשביל מה אני נמצא בעולם? בשכל כולם יודעים להגיד שאני אם ברו אותי כנראה צריכים אותי, אם הולידו אותי כנראה יש לי איזשהו תפקיד, איזו משמעות, אבל בחוויה הרבה פעמים אנחנו מנותקים מזה. אנחנו חווים את עצמנו כסתם. עברתי, סתם אני מתהלך פה בתוך העולם. התענוג הכי גדול שיכול להיות לאדם עלי אדמות זה למצוא שמשמעות החיים שלו היא כזאת שהוא מחויב המציאות, הוא היה חייב להיות פה. המשמעות של האדם שבעצם החיים שלו מספקים פה בעולם משהו שאף אחד אחר לא היה יכול לתת פה בעולם. אין אנשים מיותרים בעולם. אנחנו כמו שאנחנו יודעים, אם ברור אותי סימן שצריכים אותי, אבל השאלה אם אני יכול לחוות את זה. האם אני יכול לחיות את זה שאני לא מיותר בעולם ומה שאני תורם לעולם אף אחד על פני כדור הארץ לא יכול לתרום אותו. אין אדם שהוא מיותר, אין גלגלים רזרבים בבני אדם. כל בן אדם הוא ייחודי לגמרי לעצמו. כל אדם יש לו אות מיוחדת שלו בתורה. חז"ל אומרים במעמד הר סיני אם הייתה חסרה שפחה אחת מהשישים ריבו התורה לא הייתה יכולה לנתן. כל אדם, כל איש, כל אישה, יש לו גילוי מיוחד של התורה שרק הוא יכול לגלות אותו. אם הוא לא מגלה אותו, אז התורה חסרה. אתם יודעים למה כואב, למה צריך לכאוב לנו אם יש יהודים שלא מקיימים תורה ומצוות? לא רק בגלל שאותו יהודי הוא עדיין לא מיטיב לעצמו כמו שהוא יכול להיטיב לעצמו ולהועיל, אלא כל בן אדם שלא מיטיב, לא בעצם מקיים את התורה, התורה חסרה. כי יש יהודי אחד שלא מגלה את האות המיוחד שלו בתורה, ואף אחד אחר לא יכול לעשות את זה במקומו. אם יש יהודי שעוד לא למד תורה, לא גילה את החידוש המיוחד שלו בתורה, אז התורה עצמה חסרה. אז זה אינטרס של התורה שבעצם יהיה כל היהודים, כי אין יהודים מיותר, וכולם ביחד נותנים בעצם את התמונה השלמה. בעצם, אמר פעם הרבי מקוץ, שכל יהודי צריך שיהיה לו בכיס שתי פתקים. נכון? יש כיס ביד שמאל וכיס שיד ימין. ביד, בצד שמאל צריך להיות כתוב, אנוכי עפר ואפר, מה אני? אל תחשוב שאם אני לא הייתי קיים, העולם לא היה קיים. אבל מצד שני, בכיס השני, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. מה הכוונה נברא בשבילי? שמה שאני יכול לגלות בעולם, אף אחד לא יכול לגלות. וצריך תמיד את האיזון שבין שני הדברים. לא חלילה להתמלא בגאווה, בגלל שאם יש משהו שאני יכול למלא, אז כל העולם קיים בזכותי, ואם אני לא פה, אז כלום לא קיים. אבל מצד שני האדם צריך להכיר את מקומו ולדעת את הערך המייחד שלו שאף אחד לא יכול לעשות את זה במקומו. כשאדם חווה את החוויה הזאת כשאדם חווה את המיוחדות שלו, אז הוא חווה את ההרגשה שאני מוכרח להיות במציאות. החיים שלי הם לא סתמים. להתענג על השם, המשמעות שלו, שכמו שהשם הוא מחויב המציאות, ככה גם אני מחויב המציאות. אי אפשר למציאות להיות בלי שאני אופיע בה, כטעות שלי בתורה, אף אחד לא היה עושה. וזה אינטרס של ריבונו של עולם לברוא אותי, כדי שאני אוכל לגלות את האות המיוחדת שבתורה. לכן אומר הרב קוק בכמה מהכתבים שלו, שהשאלה שהרבה מנסים לשאול, הרבה אנשים חשים את, כמו שאמרנו, את הכרסום הזה, מה משמעות החיים, בשביל מה אני חי, אומר הרב קוק, את התשובה הזאת אף פעם לא נוכל להביא לבן אדם מבחוץ, אדם שמיואש, אדם שמדוכא, נושיב אותו על ספסד, נגיד לו מה המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל מה אתה חי, ניתן לו כל מיני הרצאות בפילוסופיה, אומר הרב קוק, זה לא יעזור. כדי שאדם יבין מה משמעות החיים שלו, הוא צריך להרגיש את זה מתוכו פנימה. רק כשאדם ירגיש שהחיים שלו משמעותיים, הוא ימצא את המשמעות בתוכם. כשאדם שמח, אדם מאושר, אדם מתחתן, אדם חיתן ילד, חיתן, הוא כל כך מאושר, הוא מרגיש את האושר של החיים, יבוא לשאול אותו אז באותו רגע, תגיד לי, ביררת עצמך מה הערך החיים, בשביל מה לחיות? הוא בכלל לא מרגיש את השאלה, הוא אומר, אני לא מרגיש שאלה אם יש לי תשובה. כל כך טוב לי פה, אני בכלל לא מרגיש את השאלה. אדם שממורמר, אדם שמדוכא, יש לו הרבה שאלות, יש לו הרבה ספקות. בדרך כלל השאלות, הדיכאון לא הגיע בגלל השאלות. השאלות הגיעו בגלל הדיכאון, כי לא טוב לו. כשאדם מאושר, כשאדם מתענק, כשאדם שמח, אין לו שאלה על משמעות החיים. החיים כל כך ברורים לו, כל כך טוב פה. אז מה השאלה בכלל? להתענג על השם, פירוש הדבר, לחוות את הדבקות שלנו עם ריבונו של עולם, שהכל כל כך טוב, כל כך שלם, כל כך מלא, כמו שהקדוש ברוך הוא, הוא האמת של הכל, ברור לי האמת שלי, לא, אני אפילו לפעמים יכול, לא יכול להסביר אותה למישהו אחר, אבל החוויה כל כך חזקה בתוכי, שברור לי שאני מחויב, הייתי חייב להיברא, כי האות שלי בתורה כל כך מאירה בתוכי, הייחודיות שלי, מה שאני מוסיף בעולם, כל כך בהיר לי, לא צריך הסבר אחר. זה המושג של להתענג, קצת, במשהו, להתענג על השם. אני רוצה עכשיו לעבור רגע למושג של הנאה. הנאה ותענוג זה לא אותו הדבר. יש לנו להתענג על השם ויש להנות מזיו שכינתו. ננסה טיפה להתבונן מה זה להנות בכלל ומה זה להנות מזיו שכינתו. המושג של הנאה, אנחנו שוב בשפה שלנו אנחנו מערבבים הרבה משמעויות, אבל באמת המשמעות של הנאה זה בעצם חוויית הרגשה שבשונה מהעונג שהיא שלי עם עצמי, משהו התכנסות פנימית, זאת חוויה שבאה לי מפגש עם העולם החיצוני. הנאה שבאה לי מבחוץ. משהו בחוץ פגש אותי ועורר בי חוויית הנאה. חוויית הנאה יכולה להיווצר רק כאשר יש התאמה בין הגורם החיצוני שמעורר אותה לבין העולם הפנימי שלי. אתן דוגמאות מאוד פשוטות, כולם מכירים אותה. אם אני פותח את המים של הברז והמים חמים מדי, אין לי הנאה, אני מיד בורח. אם המים קרים מדי, אני גם. מתי יש לי חוויית הנאה מהחום של המים? כשהטמפרטורה של המים מתאימה לטמפרטורה של הגוף. אצל הילד שלי, איך שאני מפעיל את המים, ישר, זה חם מדי, זה חם מדי, זה קר מדי, זה קר. אז אתה מבסס בדיוק את הטמפרטורה, זהו, עכשיו זה נעים לו. אז הוא יודע. אותו הדבר, אם אנחנו אוכלים למשל מאכל. אם המאכל מלוח מדי, אז זה לא טעים. אם הוא תפל מדי, גם לא. מתי הוא טעים? כשיש בו קצת מלח, איזון שמתאים בדיוק לחוויה שהגוף שלנו יכול לספוג אותה באותו הזמן. ניתן דוגמה גם מהעולם הנפשי שלנו. אם אני מגיע למקום חדש, בא לאדם זר, מקום זר שאני לא מכיר, אני בדרך כלל מתבייש, אני מתכנס בתוך עצמי, לא נעים לי שם. כי המקום, אני עוד לא מרגיש שם בבית. כשאני מגיע לבית שלי, למקום הטבעי שלי, שם אני חש נעימות, שם אני חש בטבעיות. למה? כי המקום החיצוני תואם את המקום הפנימי שבו אני נמצא. שמעתי פעם מישהו שהסביר למה הקדוש ברוך הוא עשה דבר שאנחנו כל כך, תעשיות שלמות יש סביב זה, שלכל המאכלים יש טעם ויש ריח כל כך טוב. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? יכול לעשות שכל אחד יאכל איזה כדורי ויטמינים ויכניס את כל התזונה לגוף שלו, יאכל אוכל בלי טעם, בלי ריח. למה צריך ליצור, יש כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בבריאה, יש לו משמעות. למה ריבונו של עולם עשה שיהיה טעמים וריחות בתוך המאכלים?
סוג של הנאה.
נכון, למה צריך אותה? האם לא היינו יכולים לאכול אוכל בלי הנאה? קצת מסירות נפש, לא פלי משהו, יודעים שבלי זה לא נתקיים, בשכל יסביר לנו נוכל, למה צריך את החוויית ההנאה שמלווה את האכילה? למה היא כל כך חשובה, היא מובנית גם בנפש האדם וגם בתוך האוכל? בגלל שיש מנגנון באדם, מנגנון מאוד בריא של הגנה, שהוא לא מקבל לתוכו גוף זר. כל דבר שהוא גוף זר, המנגנון, הבריאות, החיסון של האדם פולט אותו החוצה. נכנס קוץ לאדם, נכנס איזשהו גורם זר, כל המערכות של האדם בנויות להדוף אותו החוצה. אדם צריך להזין את עצמו שלוש פעמים ביום, להכניס לעצמו כל כך הרבה גופים זרים. הגוף בנוי באופן אינסטקטיבי לדחות אותם החוצה. ברא ריבונו של עולם חוש של טעם וריח באדם, חוש של טעם וריח בתוך המאכלים, אדם מרגיש זהות, הוא מרגיש כן, זה טוב לי, אני מזדהה עם זה, זה נעים לי, אז זה כבר לא כל כך זר, אז הוא יכול לאכול את זה. תשימו לב, אדם שאין לו כל כך, אדם מצונן לפעמים, אין לו חוש טעם, אין לו חוש ריח, גם אין לו כל כך תאבון, הוא לא יכול כל כך לאכול את המאכלים, כי זה באמת משהו שזר לו. כל פעם שיש זרות, כשהדברים לא מותאמים לעולם הפנימי שלנו, אנחנו דוחים אותם. הרגשת ההנאה, הרגשת הנעימות, זה כשיש התאמה בין העולם החיצוני או בין אותו דבר שמעורר אותנו לחוויית ההנאה, לבין העולם הפנימי שלנו שמקבל את ההנאה. עכשיו, מה המשמעות הדבר שבעצם אומר לנו הרמח"ל, יש התכלית של האדם, א', אמרנו להתענג על השם, הדבר השני זה להנות מזיו שכינתו. מה זה שכינה? נסביר במילה אחת מה זה שכינה, ואז ננסה לחבר את הדברים. שכינה, אומרים חכמינו בכל הספרים, בכל המקורות, זה המדרגה שבה הקדוש ברוך הוא שוכן בתוך העולם, בתוך המציאות. אנחנו אומרים כל יום בתפילה, ואתה מחיה את כולם. הקדוש ברוך הוא מקור החיים של כל הבריאה כולה, אבל הוא גם מתגלה בתוך הבריאה. דיברנו בשיעורים הקודמים על הכבוד, הכבוד של השם שמתגלה בפנימיות של כל דבר. אין דבר בעולם שחי שהקדוש ברוך הוא לא מחיה אותו, לא מתגלה בתוכו, לא שוכן בתוכו. להנות מזיו השכינה, פירוש הדבר שבכל דבר במציאות החיצונית לי, אני מוצא שהוא מתאים לעולם הפנימי שלי, שהוא מגלה את השם. כמו שאני מגלה את השם בתוך עולמי הפנימי, בתוכי, אני חש את הדבקות ואת הקרבת אלוקים שיש בתוכי, כך בכל דבר שאני פוגש בעולם, יש לי ממנו הנאה, בגלל שהוא מקביל למה שנמצא בתוכי. להנות מזיו שכינתו, פירוש הדבר, לגלות את השכינה בכל דבר שנמצא בעולם, בעצם לברר באיזה עולם אנחנו חיים. שהעולם שמסביבנו הוא לא עולם שזר לנו. זה לא שאני, יש לי דבקות בקדוש ברוך הוא, אלוקי הנשמה שבראת תאוריי, יש לי צלם אלוקים, אבל כל העולם מסביבי זה פירי אדם, זה חיות. אני בעצם איזה נטע זר בתוך הבריאה כולה. יכול להיות שיש לי קרבת אלוקים, אבל העולם מסביבי הוא לא שייך אליו. בעצם בא הרמח"ל ואומר לנו, ליהנות מזיו שכינתו, פירוש הדבר, לזהות ולגלות שהעולם שאנחנו חיים בתוכו, הוא עולם שאלוקים מתגלה בו. אתם יודעים, הזכרתי מקודם את האכילה, ספר הכוזרי אומר במאמר שלישי, שהסיבה שתקנו לנו ברכות על האוכל, למה יש ברכות הנהנים לפני האוכל ואחרי האוכל? אומר ספר הכוזרי, כדי להרבות את ההנאה שיש באכילה. אחת המטרות של הברכות לפני האכילה זה להרבות את ההנאה. למה? מכיוון שכשאנחנו פוגשים את האוכל בדרך כלל בחושים, אנחנו פוגשים את הצד החיצוני. אבל כמו שאמרנו, כל דבר בעולם יש בו חיות שמחיה אותו. גם את האוכל שאנחנו אוכלים, יש חיות שמחיה. האוכל לא היה צומח מהאדמה, אם לא היה כוח של חיים, של צמיחה, שמחיה אותו. כשאני מברך, אני מתחבר לכוח החיוני שנמצא בתוך האוכל. לא רק לכוח החומרי. ואז האוכל מזין גם את הצדדים הרוחניים שבתוכי. כשאני מברך על כל דבר, כל הברכות שיש לנו, כל המצוות, הן באות להפגיש אותנו לא רק עם החיצוניות של העולם, אלא בעיקר עם הפנימיות, עם נקודת החיות שיש בכל דבר, עם השכינה שהשם שוכן בכל דבר בתוך המציאות. לכן תשימו לב, הרמח"ל כותב פה כמה פעמים, מזכיר את המילה להתענג, ליהנות, ואת המילה עידון. נכון, ראינו את זה. והעידון הגדול מכל העידונים, מקום העידון הזה זה העולם הבא. זה מזכיר לכולנו את גן עדן. בגן עדן באמת שהאדם נברא ונבראו כל עצי הגן, שם באמת הייתה לאדם לא רק הדבקות שלו בריבונו של עולם, אלא עולם שהוא היה חי בו לפני החטא לפחות, הוא לא היה זר לו, זה היה עולם שמותאם. המדרגות האלו זה נטפים קטנים שבאים לנו מגן עדן. להיות נהנה מזיו שכינתו של הקדוש ברוך הוא, זה בעצם לחזור קצת למדרגה של גן עדן. חז"ל אומרים, כולם מכירים את זה, שבעולם הבא, אומר הרמב״ם, נזכיר את הלשון הזה, העולם הבא אין בו אכילה ואין בו שתייה, אלא יש שם צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. חז"ל מתארים את המדרגה הזאת שאומר לנו הרמח"ל פה, שהצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה. מה פירוש נהנים מזיו השכינה? אומר הרמב״ם, ומה, בהלכות תשובה פרק ח' הלכה ב', ומה הוא זה שאמרו ונהנים מזיו השכינה? שיודעים ומשיגים אמיתת הקדוש ברוך הוא, מה שאינם יודעים ואין בגוף האפל השפל. להנות מזיו השכינה זה להכיר את האמת של המציאות. אנחנו רואים שולחן, אנחנו חושבים השולחן זה מה שהחושים שלנו מראים לנו. בשולחן יש הרבה יותר פנימיות ממה שהחושים יכולים לקלוט. בכל הבריאה, בכל הסובב שלנו, יש פנימיות הרבה יותר גדולה, משמעות הרבה יותר גדולה. להשיג את המשמעות הפנימית של כל מה שקיים בחוץ, כל מה שסובב לנו, שהוא בעצם תואם את העולם הפנימי שלנו, זאת ההנאה הכי גדולה, וזה נקרא להנות מזיו השכינה, עדיינו להנות ממה שהקדוש ברוך הוא שוכן בכל מקום, וזה מאיר אלינו, זה מקרין אלינו. גם אנחנו חלק מהשכינה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מאיר בכל דבר. בעצם, ככל שאדם יש לו השגה יותר גדולה, ככה ההנאה שלו יותר גדולה. אפשר לבחון את זה, אפילו בעולם שלנו יש דוגמה לזה. אדם אוכל מאכל טוב, אז יש לו הנאה מזה, נכון? יש לו איזשהו חוש לזה, אבל הנאה הזאת היא קטנה. אחרי שנגמר המאכל, אחרי שעה שעתיים, הנאה נשכחה לו, הוא רעב עוד פעם, אם אכל את זה שלושה ימים זה אחרי זה, זה כבר, הנאה הזאת כבר נעשית מעושה לו. ההנאה הזאת היא לא תרמה הרבה לבן אדם. מה הנאה הכי גדולה שיש גם בעולם הזה לאדם? אם אדם קיבל איזושהי תובנה חדשה, נפתח לו איזה מבט חדש, אופק חדש, זה יכול ללוות אותו לכל החיים שלו. זאת הנאה, כשיש לאדם ידיעות חדשות על עצמו, הוא מתמלא בהנאה. זאת הנאה רוחנית. זה נטף קטן מהנאה של גן עדן. מהנאה שהצדיקים יושבים ונהנים מזיו השכינה, גם בעולם הזה. כשאדם משיג איזושהי השגה חדשה, שפותחת לו אופקים חדשים, זה מעט מעט מהנאה מזיו השכינה, ממה שהוא מקבל מהעולם העליון. אני רוצה עכשיו רק להשלים את המהלך הזה. הרמח"ל אמרנו, זה הייעוד שצריכים להגיע אליו. בעולם הבא באמת, יש גם משהו מזה קצת בעולם הזה, אבל בעולם הבא באמת, נגיע לשני הדברים הללו. להתענג על השם, להרגיש שהחיים שלנו הם חיים של הקדוש ברוך הוא, הם לא חיים סתמים, אלא אנחנו ביטוי של חיים עליונים. וליהנות מזיו השכינה זה להכיר את הסובב שלנו ואת ההשפעה של כל מה שיוצא מאיתנו ובא אלינו. איפה אנחנו מתייחסים לזה בעבודת השם שלנו? אני חושב, ואני יודעתי, שאלו שני הדברים שהרמח"ל פתח במשפט הראשון, שאדם צריך להתאמת, יתברר אצל האדם, והתאמת לו מה חובתו בעולמו, ומה מבטו ומגמתו. שני הדברים הללו, שקצת דיברנו בשיעור הקודם וטיפה נחזור עליהם, הם בונים את שני המימדים הללו של היכולת להגיע להתענגות על השם, ולהנות מזיו שכינתו. קיום המצוות, מה חובתי, ותכף נבין למה דווקא זה חובה. קיום המצוות, מצד אחד מה חובתו, מצד שני מה שבונה את ההנאה מזיו השכינה, זה מבטו ומגמתו. קיום המצוות, כשאדם מקיים מצווה, וכל מצווה שאדם מקיים, הוא בעצם מתחבר בזה לרצון השם. השם רצה שאני אקיים עכשיו מצווה, הגיע אליי אני ורוצה פרוטה, אז אני ממלא את רצוני ברצון השם. הוא רוצה שעכשיו אכלתי סעודה, שאני אברך ברכת המזון, אני מתמלא ברצון השם. כשהקדוש ברוך הוא רוצה משהו, אז החיים שלי שמותאמים לזה, הופכים מחיים סובייקטיביים של מה שאני חווה, מה שמגיש, להיות שייכים לגודל אובייקטיבי אלוקי. כשאני רוצה את הרצונות שלו, אז אני כבר מתחיל להיות חי חיים אובייקטיביים, חי חיים גדולים. ולכן זה כל כך חשוב דווקא, אומר לנו הרמח"ל, מה חובתו בעולמו. יש מצוות שאנחנו יכולים לעשות בהתנדבות, ברשות. עד כדי כך שהגמרא דנה, יש סוגיה שלמה בגמרא, מה יותר גדול? מי שעושה מצוות בהתנדבות, או מי שעושה מצוות שהוא חייב? אז דיון גדול. מצווה ועושה, או מי שאינו מצווה ועושה. מה מסקנת הגמרא? גדול המצווה ועושה, יותר מי שאינו מצווה ועושה. אומר שם תוספות למה? כי מי שלא מצווה ועושה קצת יהיה קשה לו, טוב, לא יודע, התנדבתי מספיק, לא רוצה יותר להתנדב, לא מתאים לי. אבל מי שמחויב, הוא מבין, אני לא, לא יכול להתחמק מזה, אני מחויב. לפי מה שאנחנו רואים עכשיו זה הרבה יותר עמוק. מי שבעצם עושה רק בהתנדבות, הוא מגלה שהוא רצה את זה. הוא בחר לעשות דבר מאוד מאוד גדול, אבל הוא עוד לא הפך להיות משהו שהוא בטל לרצון השם, בטל לאובייקטיביות המוחלטת, לאלוקות. כשאתה עושה משהו דווקא שאתה מחויב בו, אתה נעשה יותר גדול, כי אתה חי את החיים שלו. אתה חי חיים גדולים. זה המעלה הגדולה של לעשות את חובתו. חז"ל אומרים, יש מסופר בשם הגאון מווילנה, כתוב על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי, על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה מת, על כורחך אתה נותן דין וחשבון. אז שאלו רגע, לא שאלו אותי אם להיברות או לא להיברות, נכון? הרי על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה נוצר. אז למה על כורחי אני נותן דין וחשבון?
לא רוצה למות.
או, כתוב, אבל כתוב שם גם על כורחך אתה מת. כשבאים לקחת אותך, לא, 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 אני רוצה, אתה רוצה, אז תשלם כבר על הכל. אם זה טוב לך כל מה שהיה פה, אז אתה הסכמת לכל מה שקיבלת, אז אם ככה אתה צריך לתת. מכיוון, אבל הערך הגדול זה שבעצם זה לא מתחיל מאיתנו. לא אנחנו בראנו את עצמנו, אף אדם לא בחר להיבלד, לא בחר לאיזה הורים להיוולד, לא בחר באיזה דור להיוולד, לא בחר לאיזה משפחה, לאיזה אזור בעולם, גם לא בחר להיות יהודי או לא להיות יהודי. נולדנו, זה כפוי עלינו. אבל הכפייה הזאת יש לה דווקא משמעות הרבה יותר גדולה, שאני יכול להתחבר למשהו הרבה יותר גדול מהחיים שלי. להתחבר לחובה. מה חובתי בעולמי? אני מתחבר למשהו שהוא אובייקטיבי, ואז אני מרגיש שהחיים שלי הם לא סתמיים. מישהו רצה אותי, ולכן אני באמת חי חיים של מישהו יותר גדול. זה, הקיום המצוות הזה, הוא בונה לנו את ההתענגות על השם. ליהנות מזיו השכינה, זה נבנה דווקא ממבטו ומגמתו. הבחינה של המבט והמגמה, מי שזוכר, דיברנו על זה בשיעור שעבר, זה היכולת לראות בשביל מה אני עושה את כל המצוות. מה המגמה של כל מה שאני עושה? אני יכול לעשות את כל המצוות בשביל עצמי, בשביל שאני אקבל עולם הבא, בשביל שתהיה לי נפש יפה, בשביל שאני ארגיש טוב, אני יכול לעשות בשביל החוויה שלי. ככל שאדם מבין שהמצוות שהוא עושה הן בונות את העולם, הן בונות את המציאות, האדם מרגיש מחובר, כמו שאמרנו, לעם שלו, לדור שלו, לעולם שלו, והמצוות שהוא עושה מתוך המחשבה הזאת, ככה הערך של המצוות שלו הוא גדול. ככל שהעולם מכיר, ככל שהאדם מכיר שהעולם שהוא חי בו הוא לא סתם עולם זר לו, הוא לא סתם עולם סתמי, אלא יש משמעות לכל דבר, כך הערך של המעשים שלו גדל, והיכולת שלו להתחבר לשכינה מסביב הולכת וגדלה. בעצם מי שזוכרת, הזכרנו בשיעורים הקודמים שכל העבודה של הצדיק זה לגלות את מערכת היחסים בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כמלך לעבדיו, או עבדים לאדונם. המלך, אמרנו, יש לו ממלכה שלמה שהוא צריך להתגלות בה, זה הכבוד שלנו אליו כמלך. בעצם לקיים את המצוות מתוך מבט ומגמה כזאת, זה לזהות ולגלות שהעולם כולו שייך לקדוש ברוך הוא. אני חי את החיים שלו, העולם שמסביב זה עולם שלו, וכל דבר בעצם בעולם מגלה את השם. כל מצווה שאנחנו מקיימים בעולם, ככל שאנחנו מבינים את המשמעות שלה יותר, ככה הערך שלה גדל יותר, ככה ההשפעה שלה גדולה יותר, וככה אנחנו עושים את מברים שהעולם הוא עולם אלוקי. לא רק החיים שלי הם חיים אלוקיים, גם העולם של הקדוש ברוך הוא עולם אלוקי, ובכך אנחנו יותר ויותר ממליכים את השם על כל המציאות. כמו שאמרנו, האתרות שיש על ראש הצדיקים, זה לא בא להם סתם ככה. זה פרי כל העמל שהם עמלו עליהם בכל ימי חייהם. כל המצוות, כל התורה. כשאדם מגיע לעולם הבא, אז הוא מבין את המשמעות האמיתית של כל מה שהוא עשה בעולם הזה. אז הוא חווה והוא חי גם את החיים שלו שנדבקו בהשם על ידי המצוות, וגם את כל ההשפעות הסביבתיות, מה שהוא פעל על ידי המצוות שלו. רק אסיים בזה, חז"ל אומרים, מגיד לאדם מה שיחו. כך כתוב בנביא, בעמוס, מגיד לאדם מה שיחו. חז"ל דורשים מזה שכשאדם מגיע בסוף חייו, לעתיד לבוא, אז דנים אותו על כל שיחה ושיחה שהוא דיבר, כתוב אפילו על שיחה קלה שבין איש לאשתו, דנים את האדם, מביאים לו, כל דיבור שדיברת לא היה לבטלה, כל דיבור דנים אותו. אומר נפש החיים, תדע לך, לא זאת המשמעות היחידה של מגיד לאדם מה שיחו, רק דנים אותך אם הדיבורים שלך היו טובים או לא טובים. הם מלמדים לאדם, מגיד לאדם מה שיחו, מה היה ערך הדיבור שלך, הכוח של הדיבור שלך. אתה אולי לא הערכת מספיק מה פעלת בכל מילה שהוצאת מהפה, לעתיד לבוא יראו לך, כשאדם יבוא לבית דין של מעלה, לא רק מה אמרת, אלא תראה עד איפה הגיעו הדיבורים שלך, תראה את ההשפעות של כל מה שהדיבורים שלך פעלו ועשו בכל המציאות. מגיד לאדם מה שיחו, מה המשפעות שלו. ככל שאדם מעריך יותר את הכוחות שלו, את הדיבורים שלו, את המחשבות שלו, את המעשים שלו, ככה גדל באמת הערך שלהם. ככל שאדם מבין איזה השפעה יש לכוח הדיבור שלו, לכוח המחשבה, לכוח המעשה, כך באמת הערך שלהם גדל. ולכן, חלק משמעותי מאוד מעבודת האדם זה לייקר את הכוחות שלו, לייקר את הערך שלו. יקר, כל אדם מישראל מאוד מאוד יקר, המחשבות שלו, הדיבורים שלו, המעשים שלו, יש להם השפעה עצומה על כל הסובב. ואסיים בזה, מה שאמר גם הבעל שם טוב וגם הגר"א, משתי הבתי מדרש היו דורשים את אותו פסוק שאנחנו אומרים עשרת אבות, דמה למעלה ממך, זה לא כמו לא רק הפשט של דמה למעלה ממך, עין צופה ואוזן שומעת, אלא דמה למעלה ממך. כל מה שקורה למעלה בכל המציאות ואיך הקדוש ברוך הוא משגיח ופועל על המציאות, בסוף הכל מגיע ממך. יש לנו כוח אדיר שאנחנו יכולים לפעול לא רק על המציאות התחתונה כאן למטה, אלא בעיקר על המציאות העליונה, שאחר כך מחזירה את פניה גם אלינו על המציאות התחתונה. עד כאן היום.
שתבוא אליי לרשום את המשך.